כשבחנתי קטעי מוזיקה לתסקית קמצה ובר קמצה, ושמעתי את היצירה שלך עדיין מבלי לקרוא את מה שכתבת עליה, זה התאים לי מאוד לרוח הנושא, שהוא בעצם שנאה, יחסים בין אדם לחברו, שואה. איך אתה ניגשת לכתיבת היצירה? מהו הסיפור שעומד מאחוריה?
היצירה לתזמורת הרהורים היא הפואמה הראשונה שכתבתי מתוך מחזור פואמות שהקדשתי לארץ. וכשהתחלתי לכתוב אותה, הרעיון המרכזי היה הרהורים על ארץ אבודה. Contemplation about a lost land. חשבתי לעצמי כל כך הרבה תקווה, כל כך הרבה געגועים, כל כך הרבה אהבה וכמיהה שתמיד נגמרים אצל העם שלנו בשבר גדול, בשנאת חינם, בחורבן, ואז עוד פעם מההתחלה מקוננים ומתפללים ומקווים. ומתוך כל זה בעצם בניתי את החיזיון התזמורתי הזה, כשהוא מתחיל ומסתיים במנגינת החצוצרה, שמנגנת מחוץ לתזמורת, לא על הבמה, אלא מעל מרפסת מאחורי הקהל, אשר הרעיון הוא שזה כביכול חומר נפרד, החומר של החזון או של החלום שמנותק מהנגינה של התזמורת עצמה. והתזמורת עצמה בהתחלה מתפללת, ואז היא מובילה לאיזה מין מחול ומשהו מאוד חיוני שנשבר בבת אחת עם דרדור מזעזע בשבילי של התופים, שאחריו החצוצרה חוזרת ומקוננת, מתגעגעת למה שיכול היה להיות, אבל לא קרה בסופו של דבר. זה כאמור הרהורים על ארץ אבודה. זאת היצירה הראשונה, הרהורים. ואני מבין שאתם משתמשים גם בפרק מתוך הסטבת מטר שלי. הפרק הזה שכתוב למקלה בלבד, מאמת שני חומרים מאוד שונים. האחד הוא תרגום יוצא דופן של פסוק מתוך הסטבת מטר, תרגום לגרמנית שכתב ריכרד וגנר, ואחריו שיר של אבות ישורון מתוך קפל הקולות, הבית מלא מוזיקנטים, אמי, אבי, אחים ואחות, שהוא בעצם שיר שואה. והרעיון הכללי הוא שריכרד וגנר, כשהוא תרגם את הסטבת מטר לגרמנית, הוא תרגם אותו באופן מאוד מגמתי, והוא כתב משהו שהוא בעצם דעתו האישית כמעט על העניין. הוא אומר, הוא נושא את אשמתנו, ואת נאלצת לחזות בייסוריו, בדמו החם העולה כאשן השמיים, לא פחות ולא יותר. והדימויים כאן הם דימויים קטסטרופליים, גם בעניין של נשיאת האשמות, וגם האשן שעולה השמיים, מדמו החם. ומה שמדהים הוא שריכרד וגנר, הרי היה בעצם דבר שכמעט לא מדברים עליו משום מה, ואני לא מבין איך לא מדברים עליו יותר. ריכרד וגנר היה כנראה חצי יהודי. האבא שלו, אבא החוקי שלו, נפטר כמה חודשים לפני שהוא נולד, כאשר אמא שלו כבר הייתה זמן ארוך מאוד בחברתו של יהודי בשם לודוויג גייר. גייר זה מלשון גר, גר צדק. ולודוויג גייר הזה היה יהודי משכיל מלייפציג שתמך באמו של וגנר וגם בעצם חינך וגידל את וגנר, ווגנר עצמו הוא בן דורם של פליקס מנדלסון וצעיר, ושניהם צעירים קצת מז'קומו מיירבר, שלושה מוזיקאים בעצם לדעתי יהודים שכל אחד מהם מתמודד עם היהדות שלו בצורה אחרת. הם היו כולם, הם מאוד מאוד מוכשרים, אבל האמת היא שהמוכשר מכולם היה מנדלסון, ווגנר בתחילת דרכו לא כל כך הצליח ומאוד מאוד קינה גם במנדלסון וגם במיירבר. וכשהוא תרגם את הסטבת מטר הזה, הוא היה בריגה באותה תקופה, והוא ניצח על מקלה בריגה בשעה שמנדלסון כבר היה מנהל של תזמורת אולי הכי חשובה אז בעולם, תזמורת הגוונדאוז של לייפציג, ומיירבר כבר היה מנהל בית האופרה של פריז, שהיה בית האופרה החשוב ביותר באותה תקופה, ושניהם היו מלחינים מפורסמים ומצליחים, בעוד שווגנר עוד קרטיה כמה שנים טובות עד שהוא מצא את דרכו אל התהילה, לא מעט בעזרת תפנית קיצונית שהוא עבר עם עצמו, ממצב שבו הוא נרשם לאוניברסיטת דרזדן כריכרד גייר, יהודי מלייפציג, הוא הפך את שמו לריכרד וגנר, והפך להיות אנטישמי קיצוני, שכתב את אחד המאמרים האיומים ביותר בתולדות האנטישמיות, שהפך להיות מעין חוויה מכוננת לאדולף היטלר בכותבו את מיין קאמפף, הוא ציטט את המאמר הזה באופן כמעט מלא בספר הנורא שלו, בספר שהיה בעצם הספר שבו נולדה האידיאולוגיה הנאצית. וככה קורה שמקנאה עיוורת של ריכרד וגנר נולדו דברים איומים ונוראים שבטח הוא בעצמו אפילו לא יכל לצפות שיקרו. כשהוא תרגם למשל ככה את הסטאבט מאטר, הוא כתב את אותו מאמר נוראי נגד בעיקר מנדלסון ומיירבר היהודים שנואי נפשו. ולשיר לסטאבט מאטר הזה בגרמנית אני צירפתי את הקפל הקולות של אבות ישורון, שמסתכל למעלה על התקרה ורואה את כל, שומע את כל בני משפחתו מדברים, משוחחים, וחשבתי לעצמי שאלה מוזיקנטים ואלה מוזיקנטים, ותראו לאן שנאה נוראה יכולה להוביל.
כשאתה מדבר על הוא עלה בעשן השמיים, הכוונה לישו?
הכוונה היא לישו, אבל צריך לומר שהסטאבט מאטר הוא מזמור הרבה יותר מאוחר, ובמזמור הזה המשורר מתאר את מריה בעצם כאם שקולה שבוכה על בנה שמת לשווא, ויש בזה משהו הרבה יותר אישי. זה לא ממש מזמור קתולי קולקטיבי, אלא דווקא יותר, כמעט הייתי אומר, שיר טרובדורים, ימי ביניימי, באיזשהו גלגול נוצרי שלו. והתרגום של וגנר לוקח את זה למקומות ממש מודרניסטיים, בכלל לא דתיים, תיאורי פלצות של הוצאות להורג ושל מוות וכל מיני דברים איומים, וגם הוא מחזיר אל המזמור מה שכבר לא היה בו, את האשמה הקולקטיבית, כי הוא אומר את בכאבך מחפרת על אשמתנו, כן, והאשמה היא כמובן האשמה של הריגת המשיח וכל הדברים האלה שלא היו במקור של המזמור הזה.
מעניין שבאופן אינטואיטיבי אני דיברתי על שואה של בית שני, ואתה כתבת על השואה בגרמניה, שואת יהודי אירופה, ואיכשהו זה התחבר באופן אינטואיטיבי יצירתי.
כן, אבל אתה יודע שזה יותר מזה, אני לא תופס את השואה של יהודי אירופה, רק בסטאבט מאטר מתחיל בשבילי, ביצירה הזאת שכתבתי לזכרה של אמי, אמי נפטרה בי"ז בתמוז, ובין י"ז בתמוז לתשעה באב אלה הם אותם הימים האיומים של בין המצרים, שכל שנה אני חוזר בהם וחווה את החוויה הנוראית הזאת של שכול ושל פרידה מוקדמת הרבה יותר מדי מאימי, וזה גם מחזיר אותי אל חורבן הבית הראשון והשני וגם אל השואה. בשבילי כל החוויות האלה הם חוויות חוזרות, כמו באיזה מין פזמון חוזר בתולדות החיים האינדיבידואליים והקולקטיביים שלי כיהודי באיזשהו מקום. מהבחינה הזאת, החצוצרה הזאת גם בעירורים, היא לא מקוננת רק על ארץ ישראל, או רק על השואה, או רק על בית שני או ראשון, אלא יותר על עצם ההוויה היהודית הזאת, שבעצם כל הזמן שורדת עוד חורבן ומקווה לטוב, ואז קורה משהו שמתחיל להצטייר כטוב, אבל בא עוד חורבן, ואנחנו כל הזמן חיים באיזה מין מציאות ספירלית כזאת של עליות ומורדות, כשהמורדות הן מורדות איומים ונוראים.
מיכאל, נסגר מעגל ממטולה שנפגשנו, ועכשיו שיחת טלפון, אתה בשדה בוקר.
אני נמצא בשדה בוקר, כן.
ויוצר שם.
יוצר שם ומלמד בירושלים, באקדמיה ובתיכון למדעים ואמנויות.
טוב, אז איכשהו נפגשנו שוב מעבר למקום ולזמן, אחרי 6 שנים שהתראינו אז במטולה, כן. ואני שמח שהתחברנו יחד ליצירה הזאת.
אני מאוד מאוד מתרגש שבחרת את זה, זה נחמד מאוד.
זה כל כך חיתים.
כן, יופי, ואני אקשיב לזה כמובן.
טוב, תודה מיכאל, ונתראה בשמחות רק.
רק, להתראות.
להתראות, ביי.